הנושא שלנו היום זה, יש בסוף פרשת וישלח, יש תיאור של הקורות עם אנשי, עם צאצאים של עשיו, אלופים של עשיו והמלכים של אדום, אבל תוך כדי זה יש גם פרשייה מעניינת פתאום, שהתורה ככה פותחת לנו פתח למשהו, תיאור של משפחה אחרת שהייתה בארץ ישראל, זאת נקראת משפחת שעיר אחורי. שעיר אחורי. קראת בתוך איזשהו סוגריים כזה, זה נמצא במהלך בפרשה. אז תוך כדי התיאורים של עשיו, עשיו שגר בשעיר, אז יש פה בפסוקים כתוב, אלה בני שעיר אחורי, יושבי הארץ, לוטן ושובל, בצבעון וענה, ודישון ועצר ודישן, אלה אלופי אחורי, בני שעיר בארץ אדום. אז יש עוד כמה פסוקים שמתארים, אז לקחתי רק את ההתחלה של הפסוקים כאן, והשאלה שלנו בעצם, מי הם אנשי שעיר אחורי? מי הם האנשים האלה? ולמה זה חשוב לתורה ללמד אותנו עליהם? מה אכפת לנו על אנשי שעיר אחורי? שהם היו שם, היו כל מיני עמים בארץ ישראל, ובמקומות, כל מיני מקומות שלא מתארים לנו כל דבר. מה אנחנו צריכים ללמוד את הסדר הכרונולוגי, הביוגרפי, שהתרחש שם של האנשי שעיר האלה. טוב, אז קודם כל, לפי פשוטו, הם היו, המשפחה הזאת, אנשי שעיר אחורי, הם גרו בשעיר, שעיר זה הארץ של מי? של עשיו, של עשיו. עשיו הוא בא משעיר, הוא הגיע לשעיר, וזה נמצא בארץ אדום. זה נמצא בארץ אדום, זה איזשהו חבל ארץ כזה, בשעיר, ארץ אדום, שם זה הם היו יושבים שם. אז בפסוק כתוב לנו ככה, אלה בני שעיר אחורי, יושבי הארץ. מילה מאוד מעניינת, כן? יושבי הארץ. מה, 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 מה התורה רוצה להגיד לנו בכך שהם היו יושבי הארץ? בסדר? אז קודם כל צריך לדעת שבמקום הזה אמרנו הם התיישבו, ועשיו ומשפחתו אחרי זה הורישו אותם מהמקום הזה. כבשו אותם, נתראו בספר דברים, תגור רגע למקור אחד למטה, ספר דברים כתוב ככה, פרק ב', כף ב', כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר, אשר השמיד את החורים מפניהם, וירשום וישבו תחתם עד היום הזה. כלומר, מה התרחש שם? שמשפחתו של שעיר אחורי, עם כל הצאצאים שם, התיישבו במקום הזה, ועשיו השמיד אותו, עשיו, צאצאיו של עשיו, השמידו אותם וכבשו את המקום, וישבו תחתם עד היום הזה. החליפו אותם במקום הזה. בסדר? יפה. אז זה באמת גם המובן של לכאורה יושבי הארץ, שהם היו פעם יושבי הארץ. רשי כותב אצלנו בפרשה, תראו, יושבי הארץ, שהיו יושבי הקודם שבא עשיו לשם. בסדר, לפני שבא עשיו הם היו יושבים שם. אבל יש עוד משהו, אומר רשי, במילים האלה, ורבותינו דרשו שהיו פקיעין בישובה של ארץ. מלא קנה זה לזיתים, מלא קנה זה לגפנים, מלא קנה זה לגפנים, שהיו תואמין האפר ויודעין איזו נטייה ראויה לה. טוב, אז רשי פה עכשיו פותח לנו קצת את דברי חז"ל על האנשים המעניינים האלה, שגרו במקום הזה של שעיר. קודם כל מובן מה קורה פה לפי הפשט, שלנו משפחת שעיר אחורי, התיישבו בחלב הגיאוגרפי הזה, ובני עשיו הורישום וישבו תחתם. אבל מי הם היו האנשים האלה? אז רשי קצת פותח לנו, אומר שהם היו פקין בישובה של ארץ. מה זאת אומרת? מה זה הדבר הזה? אז זה, בשביל זה צריך לראות את הגמרא במסכת שבת. תראו את הגמרא במסכת שבת, דף פ"ה, כתוב ככה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ? הפסוק הזה. עתו כולי עלמא יושבי רקיע נינו? מה זאת אומרת? מה השאלה? כן, מה, כל העולם יושבים על הרקיע? איפה כל העולם? כולם יושבים בארץ, מה, כולנו, כל העולם יושבי הרקיע, נינו, כולם יושבים בארץ, מה זה יושבי הארץ? אלא, יושבי הארץ, הם היו מיוחדים בישיבת הארץ, הם היו ממש קשורים לישיבת הארץ, שמה? אלה שהיו פקיעין בישובה של ארץ, שהיו אומרים, מלא קנה זה לזית, מלא קנה זה לקפנים, מלא קנה זה לתנים, מה הכוונה? מה זה כישובה של ארץ? זאת אומרת, הם יודעים לזהות, כן, יש להם איזשהו חוש מאוד מאוד חזק, מאוד מחודד במבנה של הארץ, בפיזיות של הארץ, והם יודעים לזהות, בגיאולוגיה של הארץ, הם יודעים לזהות את התכונות המיוחדות של כל מקום, ועם אלה לדעת איפה טוב לטוע את הגפנים, ואיפה טוב לטוע את הזית, ובאיזה כמות, ובאיזה איכות, וזה, ובתיינים, יודעים ככה, הם מחוברים בצורה מאוד מאוד חזקה ליישוב של הארץ. זה בצורה טבעית כזאת, היא מאוד מאוד חזקה. בסדר? זה הפקיעין ביישובה של ארץ. לכאורה, מה זה מעניין אותנו? כאילו, בסדר, הם מפקיעים ביישובה של ארץ, אז מה? למה התורה צריכה לספר לי את זה? למה זה חשוב לתורה? אמרנו, לא מובן מה כל התיאור שלה, שהוא שאלת. עכשיו אמרנו, טוב, אז מה התורה צריכה לומר לי? תלך, הם מפקיעים ביישובה של ארץ. יודעים לה, איפה לטעת כל דבר, ואיך לטעת אותו, באיזה צורה, בגיאולוגיה של הארץ. אז מה? מי זה מעניין? למה זה מעניין מישהו? מה אתם אומרים, מעניין אתכם? למה? כי התורה כתבה. התורה כתבה. צריך להבין מה התורה רוצה ללמד בזה, נכון? יש עוד המשך בגמרא, עוד המשך בגמרא, וחורי, הרי כתוב עליהם בני שעיר החורי. אז יושבי הארץ, פקיעים שבע של ארץ. מה זה חורי? חורי, חזל דורשים את זה בשתי דרשות בגמרא שם, חורי שמריחים את הארץ. כלומר, הם יודעים בריח שלהם לזהות את המיקום, את הצורך של אותו מקום, את התפוקה שיכולה לצאת מאותו מקום, לפי הריח שלהם. בסדר, זה מעלה מאוד מיוחד, מדרגה מאוד מיוחד, מריחים את הארץ. ועוד פירוש לחורי, ורבה חבר יעקב אמר, חורי שנעשו בני חורין מנכסיהן. כלומר, מה שראינו שבאמת, עשיו הרי כפשוט, מה זה בני חורין מנכסיהן? כאילו, איבדו את הנכסים שלהם. נעשו בני חורין, איבדו את הנכסים שלהם. אמנם זה קצת, בן חורין זה הפוך לכאורה, בדיוק. הם איבדו את הנכסים שלהם, אבל בן חורין לכאורה זה הפוך. מה זה בן חורין? שאתה חופשי, שאתה קיבלת איזשהו חופש, חירות, יצאת לחירות. מה יצאו לחירות? הם איבדו את הקרקע שלהם, את הקרקעות שלהם, את הנחלה שלהם, למי? למי הם איבדו אותה? לעשו. אז זה נקרא שהם מצאו בני חורין מנכסיהן, למה חז"ל קוראים לזה ככה, שיציאה לחירות כאילו, בני חורין. נכון? יש פה משהו שצריך להבין אותו. בסדר? אז יש לנו כמה דברים שצריך להבין. מה המשמעות של זה שהם היו אנשים שבקיעים בישובה של ארץ, בצורה מאוד מאוד חזקה וחריפה, ועד שמריחים את הארץ ויודעים לזהות את כל המקומות, וגם אז בני חורין מנכסיהן, הבנו שעשיו לקחו, השמידו אותם, החליפו אותם, אבל למה זה נקרא בני חורין? נכון? למה התורה חשוב לספר לנו כל הסיפורים האלה על בני שעיר החורי? טוב, אז בשביל זה, באמת, הרב קוק בעניה, הרב קוק בעניה עומד על הדרשות האלה של חז"ל, והוא עומד עליהם ומפתח אותם ומבאר את עומק כוונת חז"ל ואת מה שאפשר וצריך ללמוד מזה, מה חז"ל רוצים ללמד אותנו בידיעות האלה מהתורה. תראו איזה דברים באמת מתוקים של הרב. ככה, אין היה בשבת, מהי גבלו ראשונים? זה מתחיל לפני זה, גבלו ראשונים. אמר רבי בר שמואל בר נחמני, אתם רואים את כל עכשיו בעין היה, מהי דכתיב אלה בני שעיר החורי, יושבי הארץ, עתו כולי על משה רק יענינו, אלה שומקים שורה של ארץ, שומקים אלו כאן איזה עית לזה, אלו כאן איזה כפנים, אלו כאן איזה תאנה. אומר הרב, עכשיו מתחיל הרב פוק לדבר, תראו איזה דברים, התוכן הארצי, והקישור אל האדמה של בני אדם, מוכרחים הם שיקלטו יפה בתחילה. ובעת שאלה הראויים על פי תכונתם להיות קלוטים במעמקי החיים שלהם אל האדמה, מופיעים, מוכרח הוא שלא יפריעם תוכן רוחני. כי רק המסירה הגמורה לענייני האדמה, תכשיר את בני האדם לחדור לתוך מעמקי הידיעה בחוש נפשי פנימי, לדעת את תורת האדמה ואת חייה, ולהיות גם כן קשורים לה באופן הראוי לאדם הנועד לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. והם הראשונים שרוחניותה העליונה של התורה לא נתנה עליהם את הערתה בכל לב וכל מילוי נפש. נתמכרו לאדמה והם הם יושבי הארץ. נעצור רגע בזה. אתם מבינים מה הכיוון שהרב פה מבאר לנו? מה הוא אומר? הוא אומר שבאדם יש אדם שיש לו צד של השכלה, צד של השכלה, צד של רוחניות, אז הוא מתעסק עם מתעסק עם התכנים הרוחניים שיש לו. אבל איך אדם נהיה, אולי נגיד את זה ככה, איך אדם נהיה כמו אלה אנשי סעיר אחורי שהם מחוברים לארץ בצורה כל כך חזקה שהם יודעים, חיים אותה. אתם יודעים שהם חיים את הארץ? הם כאילו, זה הסלון שלהם, הם מדבקים אליה, הם מתחברים אליה, הם כאילו, זה האוויר הנשימה שלהם, זה החיבור לארץ, לגיאולוגיה של הארץ, זה תורת האדמה. איך אתה הופך להיות אדם כזה? איך אתה הופך אדם כל כך אדמתי, כל כך מחובר לאדמה? אם אתה באמת כל כך מגושם, כאשר אתה כל כך מגושם, כאשר אתה כל כך חומרי, כל כך אדמתי, כל כך בלי תכנים רוחניים, בלי עולם השכלתי מפותח, אז אתה פשוט סוג של יצור פרימיטיבי כזה. יצור פרימיטיבי שיש באדם יכולת כזאת, כן? להתחבר למה שהאדמה, לצרכים של האדמה ולתועלתיות שיש באדמה. אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע מכך שאין לך עולם רוחני מפותח. אתם מבינים מה קורה פה? בעצם מה הוא מסביר? שאיך הם היו כאלה אנשים, איך הם היו כאלה אנשים שידעו לזהות מה בדיוק לזרוע, ומה טוב, ומה לא טוב, וכל כך מחוברים לאדמה, איך? בגלל שהם היו סוג של, נגדיר את זה, סוג של אדם קדמון. לא בדיוק, סוג של אדם קדמון, הכוונה, הם היו אנשים, הם הלכו על הרגליים וזה, אבל הם היו אנשים. אבל יודעים שהם היו אנשים מאוד מאוד פרימיטיביים, מאוד מאוד לא מפותחים. כלומר, הם חיו רק את האדמה, חיו רק את החומר, את הארציות, חלו מאוד את הארציות, ולכן הם התחברו כל כך לארציות, וידעו להפיק מהארציות כל כך הרבה דברים. אתם מבינים? אבל בשביל זה, אומר הרב, כדי שאתה תהיה מחובר לארציות, צריך שמה? כדי שהאדם, באמת האדם צריך להיות מחובר לאדמה. האדם הכוונה האנושות. האנושות צריך להיות לה קשר לאדמה. עכשיו, הקשר הזה הוא מתפתח בשלבים. מה ההתפתחות הראשונה שלו? ההתפתחות הראשונה שלו זה קשר מאוד מאוד חזק. עכשיו, כדי שהקשר הזה מאוד מאוד חזק יהיה, שנוכל לדעת כל מקום איפה הוא, וכל תכונה באדמה איפה היא, אז יש איזשהו הכרח כזה, שהאדם לא יהיה לו תכנים רוחניים, כדי שהוא יהיה מאוד מאוד מקושר לתכנים הנמוכים. אם יש לך תכנים עליונים שאתה עוסק בהם, אז אתה לא מחובר לתכנים הנמוכים יותר, לתכני האדמה. אתם מבינים? אז תראו, אני חוזר קצת למילים שלו, איך הוא אומר את זה כאן. עכשיו, בוא נקרא אותו שדברים האלה קשורים, לפנים, מה זה, הוא מספיר את הדברים ממש מתוקים. התוכן הארצי, תראו, והקישור אל האדמה של בני האדם, מוכרחים הם שיקלטו יפה בתחילה. צריך קישור של בני האדם לזה, צריך להיקלט יפה, של אדם לאדמה. אדם לאדמה צריך להיקלט יפה. עכשיו, ובזמן, בעת, בזמן שאלה, הרואים על פי תכונתם להיות קלוטים במעמקי החיים שלהם אל האדם המופיעים, כן, האנשים שכאילו קודם כל בונים את הקשר החזק לאדמה, אז מוכרח הוא שלא יפריע עם תוכן רוחני, שלא יפריע להם את התכנים גבוהים, השכלתיים רוחניים. למה זה מוכרח? למה? למה זה מוכרח? כי אחרת אתה... זה מנוגד, כן, אתה תעזוב את הקישור לאדמה, תתעסק בספרים, בחוכמה וזה, לא תתחבר לארציות. כי רק המסירה הגמורה לענייני האדמה, תמסור את עצמך לענייני, תכשיר את בני האדם לחדור לתוך מעמקי הידיעה, בחוש נפשי פנימי, לדעת את תורת האדמה, צריך לדעת את תורת האדמה ואת חייה. אני מדלק קצת, והם הראשונים שרוחניותה העליונה של התורה לא נתנה להם את הערתה. אין להם כאילו איזשהו הבזקי אור מתוכן מההערה של התורה. הם מאוד מאוד פרימיטיביים, מאוד מאוד קדמוניים, מאוד מאוד כאלה מחוברים לארציות. ולכן הם נקראים יושבי הארץ. זה הביטוי העמוק של התורה. הם יושבי הארץ. יושבי הארץ, הכוונה, הם באמת מחוברים לארץ. הם התיישבו בארץ. הארץ זה מקום ההתיישבות שלהם, כי אין להם משהו מעבר לזה. כן? הנה, ואז הוא ממשיך, תראו. ועומק הקישור והחשק הפנימי, כמו שהם מקושרים לאדמה, ויש להם חשק גם רצון להיות קשורים לאדמה, הוא המוליד את החדירה, הידענות, עד שעלתה בידם לקבוע את היסודות הראשונים לצורך כלכלת האדמה, והתפתחות תרבותה, שהיו אומרים, לא קנה זית לזה, לא קנה זה לכפנים, לא קנה זה לתאנה. ההתמכרות החושית והקישור הנפשי שלהם עם האדמה, כלומר, היה להם גם התמכרות חושית, החוש, כל החושים שלהם היו מנותבים לקשר עם האדמה, כי לא היה להם משהו מעבר לזה. וגם הקישור התקשרו לזה בצורה נפשית. אז זה גרה להם הכרה פנימית, חדה ופרטית. ולא רק סקירה כללית על ערכי האדמה וענייני עבודתה רכשו להם, כי אם מרוב נתינות כל חושיהם לענייני האדמה, ירדו למעמקי ידיעתה הפרטית. עד שהוא יודעים גם כן איך ובאיזה אופן לשכלל את המטעים בכל פרטיות ההכרות הנפשיות, עד כדי חדירה לפרטים, לזית, לגפן ולתאנה. כלומר, לא ידעו את תורת האדמה רק באופן כללי, אלא ידעו לפרט אותה לכל הצרכים הפרטיים, לכל הנקודות הפרטיות שלה, לכל אחד ואחד לפי ערכו. וקל בחומר לצמחים הנמוכים, שהם היסודות החיים הקשמים, כלומר, אם ידעו את גוונם ותאנה, ידעו גם את הצמחים היותר נמוכים מזה, כתבועה וכתניות וכיוצא בהן. כן, עכשיו, תראו איזה יופי של הגדרה, והתרבות הנמוכה הזאת של האדם, בתור בעל חי, עובד וניזון מהאדמה, קדמה לאורה של תורה. למה זה קדם? למען, תמצא צורה עליונה זו כבר בחיים, את בסיסה האמיץ, יסוד היישוב שכל חוקת אמונת אומן, יושר וצדק ודבר השם יסוב עליו. והוא צריכה תרבות של יושבי הארץ להיות מתקדמת בזמן, תרם הופיע אור השמימי העליון, אתם רואים את השם, דיברתי עםכם. הוא אומר פה דברים חשובים, תראו, הוא קורא לזה תרבות נמוכה, תרבות נמוכה זאת של האדם. אתם יודעים, האדם כאילו היה במצב רוחני נמוך, במצב תרבותי נמוך. הם היו סוג של מה, איך הוא קורא לזה כאן? סוג של מה? בעלי חיים מפותחים. בעלי חיים מפותחים היו. כאילו, זה לא, בני אדם, זה חיים מפותחים. אבל מה? הם היו חייבים להיות שם. זה היה מוכרח שהם יהיו שם. למה? כי הם בעצם יצרו את הבסיס הטוב, שמה שהאדם יהיה לו קשר חזק לאדמה. כי לא היה להם שום תכנים רוחניים, שכליים. הם מאוד מאוד מקושרים לזה. אז נוצר בסיס חזק וטוב. ועכשיו תיכולה להיות התפתחות של האנושות, של האדם, כן? התפתחות של האנושות, וההתפתחות הזאת היא תביא כבר הכרות רוחניות יותר, שכליות יותר, אבל שישאר לנו עדיין חיבור לאדמה בזכות מה שהם נטעו. כלומר, מה שיוצא פה בעצם, תבין שיש פה איזשהו תהליך שנקרא, איך נקרא התהליך הזה? מישהו יכול לסביר לי איך הוא נקרא בשפה שלנו? לא, 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 לא. שיש יצורים פרימיטיביים שהולכים ומתקדמים. אבולוציה. זה נקרא תהליך של אבולוציה. אתם מבינים, זה, הם היו יצור, בעל חיים מתקדם, בעל חיים מפותח. זה אנשי צעיר אחורי. ויש פה איזושהי אבולוציה, כלומר, התפתחות של החיים. מי הרש אותם? אנשי עשיו. אתם מבינים, אנשי עשיו, תגידו גם, אנשי עשיו הם כבר יותר מפותחים. אנשי עשיו הם כבר יותר מפותחים, נכון? למה? הם כבר באו מעשיו, הוא כבר בנו של יצחק, יש לו הוא כבר מקבל, כן, יש לו איזה שהם, לא איזה שהם, יש לו המון תכונות כאלה ששייכות, שנלקחו ברמה מסוים, ברמה כזאת הוכחת מהאבות, הוא הרבה יותר מפותח כבר מהזה, הוא שייכו לעולמות רוחניים ברמה מסוימת, כן, בני, בסדר, הוא בני יצחק ואברהם, בא מאברהם, בא מיצחק, אז הם באים ויורשים אותם, את המקום הזה. יש פה תהליך של התפתחות, אנשים פרימיטיביים, ירשו את האנשים מתקדמים יותר, ואז מה הרווח כאן? הרווח שמה שהאדם הפרימיטיבי יצר, בנה, הוא עובר לדורות הבאים, עובר לדורות הבאים, הטוב שהיה בו, והדורות הבאים, כאילו, לא הדורות הבאים, אלא הקומה הבאה, של האנושות, היא לוקחת את הדברים הטובים, עולה אתם למקום גבוה יותר. אתם מבינים? זה בעצם מה שנקרא שיש אדם קדמון, נכון, זה סוג של אדם קדמון כזה, שהרב מסביר שיש לו תועליות שהוא היה, כי בגלל שהם אנשים קדמונים כאלה, בלי תכנים מוכנים, בלי תכנים ישראל יותר מדי, הם מאוד התקשרו לאדמה, פיתחו את תורת האדמה בצורה מאוד חזקה ופרטית ומפורטת, ואת הקישור הזה לאדמה, הם העבירו, כאילו בעצם מי שירש אותה, התרבויות המתקדמות יותר שהחליפו אותם, ירשו את הדברים הטובים והחיוניים שיש בזה. בסדר? אבל בשביל זה מה הוא אמר, בשביל להיות כאלה אנשי אדמה, וזה אתם צריכים להיות מאוד אנשי אדמה, מאוד מחוברים לאדמה, בלי תכנים מוכנים, בלי תכנים שכליים וכל זה. בסדר? ולכן, תמיד, זה מה שהיו, מריחים את הארץ. תמיד, מה זה מריחים את הארץ? כאילו, ממש, חיים את הארץ, חיים את זה. חיים את זה, יודעים להריח את זה. אנחנו, אתה יודעים להריח את הארץ, יודע להריח פה, להגיד, זה צמח כזה, זה צמח כזה. זה מקום טוב לעץ הזה, מקום טוב לעץ הזה. אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, אבל למה? כי הם מאוד מקושרים לזה, זה התפתח אצלם התכונות האלה בצורה חזקה. עכשיו, אבל יש פה עוד כמה דברים צריך להסביר פה, תראו. עכשיו, הגמרא אמרה שהם גם בני חורי, שנעשו בני חורים לנכסה. קודם כל, מתחילים להבין למה זה חשוב לתורה לספר לנו את זה. כי התורה רוצה לתאר לנו איזשהו תהליך אבולוציוני שהיה באותו מקום, באותו אזור. מי אדם קדמון, מי צור חיים, מי בעל חיים מפותח, לאנושות מתקדמת יותר, מתפתחת יותר, שלוקחת את מה שהבעל חיים הקדמון הזה, לא כל בעל חיים קדמון, הייצור הקדמון הזה, כאילו האנשים האלה, זה לא ייצור, זה האנשים בסופו של דבר, אבל מה שהם יצרו ובנו, את תורת האדמה שהם יצרו, לוקחת אותם ומתקדמת איתם קדימה. כן? הנה, ותראו גם בפסקה הבאה, הוא מרחיב את הנקודה הזאת, אבל מוסיף לנו עוד כמה הערות. אמרנו שבני חורי הם נקראים, כי נעשו בני חורין מנכסיהם. שאלנו, למה זה נקרא בני חורין? בסופו של דבר, הם איבדו את הנכסים שלהם. אז יכול, זה לא נקרא בני חורין, זה נקרא שהם איבדו את הנכסים. אז תראו מה הרב מסביר פה. אחרי כל הקישור הזה אל הארץ, תראו, זה פסקה הבאה בעניה, אחרי כל הקישור הזה אל הארץ, והעמקה של הידיעה הפנימית והיחס הגדול שיש למשפחות האדמה הללו עם הקרקע, אינם היסוד של הקיום לישוב הארץ התכליתי. לא ככה, הקדוש ברוך הוא לא ברא אדם כדי שהוא יהיה מחובר לאדמה. לא, תבינו, הוא ברא אדם מחובר לאדמה, הוא ברא אדם כדי שהוא יוציא את הצדדים הרוחניים שיש בו, שנוציא את הנפש שיש לנו, את צלם אלוקים שיש לנו, אנחנו נוציא אותה לפועל, נחיה את הצלם אלוקים שיש בנו, לא כדי שנהיה משועבדים לאדמה ונהיה מחוברים לאדמה בצורה כל כך חזקה, זה מה שהוא אומר כאן. הידיעה הפנימית שיש לאנשי האדמה האלה אינם היסוד של הקיום ליישוב הארץ התכליתי, זה לא התכלית של יישוב הארץ, ואינם כי אם משמשים בתור מעבר להוריש לבני אדם יותר מפותחים, אתם מבינים, הם סוג של מעבר, הם רק להוריש שבני אדם יותר מפותחים, הפרימיטיביות צריכה להתקדם, להתפתח, שהרוחניות יותר פועלת עליהם, על האנשים היותר מפותחים, יותר פועלת עליהם, כמו של אנשי סף, פועלת יותר הרוחניות, עד שהם עולים במעלות האדם. אף על פי שאינם יכולים מצד יתרונם להיות כל כך קשורים אל הקרקע, כאלה בני שעיר אחורי. מכל מקום, הם האחרונים, אינם המנצחים. מי זה האחרונים? האחרונים זה, כאילו, אתם, בני שעיר אחורי, הם מצד אחד היו מאוד מחוברים לקרקע, כן? אבל מצד שני, אין להם את ההתפתחות של הרוח, התפתחות הרוח, התפתחות השכל, אין להם את זה. מעלות האדם אין להם. אז אלה שיורשים אותם, אנשים מפותחים יותר, כן? הם עולים במעלות האדם, מצד אחד הם יותר עולים במעלות האדם, מצד שני הם פחות מחוברים לאדמה, כן? אבל מה אומר הרב, מה החידוש? האחרונים אינם אני מנצחים. דווקא האחרונים, אלה שכאילו מלכאורה מתנתקים מהאדמה, דווקא בהם יש כאילו החיבור שלהם לאדמה, הוא יותר מנצח. כן? הוא יותר מנצח. מה פירוש הדברים? תראו, ואותם עבדי הקרקע מתגרשים ונדים ממנה ונעשו בני חורים מנכסיהן. מי זה עבדי הקרקע? בני החורי האלה, כן? הם מתגרשים ונעשו בני חורים מנכסיהן. כי עצת השם לעולם תעמוד אשר עצר את האדם בצורה עליונה שלו יתרון על כל בעלי חיים. מה, תשאר לי בעל חיים מפותח? אני לא רוצה בעל חיים מפותח בעולם, הקדוש ברוך הוא. בסדר, עשיתם את העבודה שלכם, עשיתם את התפקיד שלכם, אנשי שעיר אחורי, וצריך להתקדם קדימה. צריך להתקדם קדימה. כן? צריך אדם בצורה העליונה שלו. אדם בצורה העליונה. תראו שיש פה בעצם, מעבר של מה? מעבר של אדם. האדם מעבר ממקום למקום. האדם הוא מלשון, מה זה אדם? מלשון אדמה. הנה, אדם מחובר לאדמה, מצוין. כמו שאנשי שעיר אחורי, ככה אתה צריך להיות, להכיר את האדמה, לחיות אותה, להתיישב בה, תתיישב בה, קודם שברא אותה, ברא את האדם, תתיישב באדמה. האדם נוצר מהאדמה, כן, הוא נוצר מהאדמה, לכן הוא נקרא אדמה, אבל גם צריך להיות מחובר לאדמה, להיות מקושר אליה. מצוין. ככה אנשי שעיר אחורי היו. אבל אדם זה גם מלשון של מה? או אדמה לעליון, יפה, או חיים, אז גם מאדמה, אדמה, לאדמה לעליון. זה ההתפתחות שיש פה, כאילו, האדם, לאן אתה? אתה באדמה? או שאתה באדמה לעליון. טמא לעליון זה כאילו הצלם אלוהים שבאדם, כן, ההתעלות של האדם. זה מה שקורה פה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה עליונה, אומר הרב, שלו יתרון על בעלי החיים. מה, אתה צריך להיות כמו בעלי חיים שחיים רק את האדמה? כן, מוכרח הדבר שלו יישאר האדם בשיקוע ארצי. זה מוכרח להיות שאדם צריך להתקדם, להתפתח, לכן הם צריכים לירש מן העולם אנשי סיר אחורי. ואם באו נפשות ירודות לעולם, למה נוציא אל הפועל? זה השימוש המוכרח. מה זאת אומרת? מה זה באו נפשות ירודות לעולם? שאין להם אחיזה בצלם אלוהים, אין להם אחיזה בתכנים מוכנים, בני אדם מאוד פרימיטיביים, כאלה קדמוניים, כן? למה הם באו? למה נוציא אל הפועל? זה השימוש המוכרח, כדי שהם באמת יבנו את החיבור של האנושות לאדמה בצורה חזקה, כן? אז נכון שיש דבר כזה, אומר הרב, אבל זה לא תכלית הבריאה? לא תכלית הבריאה? לא תכלית ירושת הארץ? לא הם יהיו העם יורש את הארץ ומנחילה לדורות הבאים? כי אם הם ישמשו בתור יסוד תחתיתי, הם יסוד תחתיתי, שהבניין היותר עליון ויותר מפואר מאבני היסוד עליו איקון. כי כל אשר יעלה האדם, תראו איזה יופי זה, כי כל אשר יעלה, יתפתח האדם כאילו, יעלה האדם ברוחניות שלו, במידות שלו, בהוצאת הצלם שלו אל הפועל, כל אשר יעלה האדם, יותרו חושיו מהקשר האדמתי, ויעלה אל על לחוש הרגשות עדינות. תתחיל להיות, כן, להרגיש הרגשות של מוסר, הרגשות של טוב, כן, הרגשות של קדושה, הרגשות של עדינות, רגשות של עדינות, זה הרגשות שהם לא קסים, כמו הרגש האדמתי, הקשר האדמתי. יותרו חושיו, יותרו, מה זה יותרו? יותרו מלשון מה? להתיר קשר, בדיוק. יותרו חושיו מהקשר האדמתי, ועלה אלה, לחוש הרגשות עדינות. עד בואו אל מקדש יעל, שהיא המגמה העליונה. תראו איזה יופי, אתם מבינים? ודווקא על ידי העליוניות המוחלטת ירש הארץ. כלומר, אל תחשוב שמי שמשוקע בארציות הוא זה שיורש את הארץ באמת. הארץ שייכת לו. אלא דווקא מי שמתנתק מהארציות, כלומר, הוא מתנתק מהארציות, הוא מתנתק מהחיבור לארציות, כי הוא רוצה להתרומם להרגשות של קדושה, לחיים של קדושה, לחיים של מוסר, לחיים עדינים, אז דווקא לא מגיע הזכות, כן? דווקא לא מגיע הזכות לשלוט בארץ, לשלוט ביישוב, לשלוט באדמה. כן? ודווקא על ידי העליוניות המוחלטת, יירש ארץ. כמו הוביל פסוק, וירכבתיך על במותי הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב, כי פה השם דיבר, ויכין רשע וצדיק ילבש, כן? כאילו הרשע הוא רק מכין את קומת הקרקע, והצדיק בא, המדרגה המפותחת יותר, ולובשת, מתלבשת על המדרגה הקודמת, ונוחלת אותה. עכשיו אנחנו נתחיל להבין למה זה נקרא בני חורין מנכסה, לא נקרא בני חורין, למה? סיום מה אומר פה. והחירות המדומה, שבעלי החומר, שקועי הקרקעות, מדמים ששומעים אותו. עכשיו, אל תחשבו מהרב שזה רק היה עולם, מעולם פרימיטיבי, של אדם קדמון, שהלכנו והתפתחנו ממנו. גם היום, כאילו, גם במציאות שלנו, יש אנשים שהם אמנם, הם לא אדם קדמון, אבל הם מאוד מפותחים, מאוד חכמים גם כן, מאוד מפותחים בהמון המון בחינות, הם בני אדם, מאוד מפותחים, אבל אין להם חיבור לעולם, לתכנים רוחניים, אין להם חיבור לתכנים של קדושה, אז בעצם הם מאוד מאוד שקועים בארציות. לא כמו בני שעיר אחורי, שהם היו ממש שקועים באדמה, כן, אנשי אדמה כאלה יודעים לזהות לך את הזית והגפן, איפה הם נמצאים. היום אנשים לא כאלה, אבל הם כן אנשים שקועים בחומריות. הם מאוד מפותחים, מאוד מתקדמים, אבל הם מאוד חומריים. הם מאוד חומריים. בלי תכנים של צלם אלוהים, תכנים של קדושה ורוחניות. אין להם את זה. אז הם, תראו מה אומר פה, וזה חירות מדומה. והחירות המדומה, שבעלי החומר, שקועי הקרקעות, מדמים שהם שרויים בתוכה. היא חירות כזאת הגורמת להם גלות. למה נושיב על מקומם את היסוד הראוי להתנחלות אידיאלית? עזיזה ונהדרת בקודש, כי אלוהים יושיע ציון בבני הרי יהודה, וישבו שם וירשוע. וזרע עבדיו ינחלוע, ועובש מו ישכנו בה, ורשעים ארץ יקראתו, ובוגדים יסחו ממנה, והחירות הפגומה והנשפלת נהפכת לרועץ לבעליה, להיפוך אפילו ממגמתם הקרקעית, ונעשו מנחום ונכסים. אומר פה דברים מאוד, מאוד חריפים, אבל מאוד, מאוד צריך להבין אותם. הוא אומר ככה, לכן נקראים בני אסור בחורים נכסיהם. למה? כי כאילו, הם מישהו שקוע בעולם החומר, הוא חושב שזה החירות שלו. פה הוא בן חורין. הוא בן חורין כי הוא יכול לעשות מה שבא לו, ויכול מה שמתחשק לו, ולבלוע, כן, לבלוע את העולם. לבלוע את העולם החומי, לבלוע את כל ה... נו, איך קוראים לזה? לקחת מהעולם מה שהם רוצים, שזה ביטוי שעכשיו ברח לי מהראש. איך? לטרוף את העולם, או, זה מה שחיפשתי, לטרוף את העולם, יפה, זה הבני חורין, נכון, לטרוף את העולם, זה יפה. החירות המונה, זה, אומר, זה חירות מדומה. אתה חושב שאתה בן חורין, אתה יכול לטרוף את העולם מה שאתה רוצה, אבל, וזה אתה נקרא משועבד לקרקע, אבל בעצם אתה משועבד, סליחה, אתה משועבד לתאוות שלך, אתה משועבד ליצרים שלך, ולכן זאת חירות שגורמת גלות. כן, חירות שגורמת גלות, אז דווקא כאשר אתה, זה גם הגמר עומדת, שנעשו בני חורין מנכסיהם. אבל דווקא כאשר אתה מתנתק כאילו מהחיבור לארציות, כלומר, מהשקיעה בעולמות החומר, מהשקיעה בתאוות של עולמות, דווקא אם אתה מתנתק, אז אתה נעשה בן חורין. אז אתה נעשה בן חורין. זה מה שהגמר עומד. עשו בן חורין מנכסיהם. כי באמת למי ניתנה הארץ? למי הקדוש ברוך רוצה שיתיישב בארץ? מי? האדם שידמה לעליון, האדם שמוציא את צורת האדם העליונה. כן, האדם אידיאלי, הצדיקים, כן, אלה שהם, שהם לא שקועים בחומר, אלא הם שייכים לעולם של תיקון מידות, של קדושה, של רוחניות, הם האנשים שירצו את הארץ. ולכן, האלה שבעלי החירות המדומה, אז איך הוא אומר פה תראו את המשפט, והחירות הפגומה והנשפלת נהפכת לרועץ, כן, נהפכת להם כאילו למכשול, לבעליה, להיפוך אפילו ממגמתם הקרקעית, מהסכום לחום ישראל. אז מה ראינו? תראו לי למה התורה עכשיו, רגע, אני אעשה פה איזה סיכום קטן, לפני שנמשיך הלאה לעוד שלב, למה התורה מספרת לנו את כל אנשי סיר אחורי האלה? מה היא באה ללמד אותנו בזה? כן? אז קודם כל למד שיש תהליך של התפתחות, של אבולוציה, של האדם. יש אדם קדמון, יש אדם מתפתח יותר, וזה. עכשיו, ואז היא מסבירה לנו ככה, שבעצם האדם הפרימיטיבי יותר זה בעל חיים מפותח, הוא יבנה באנושות את החיבור לארץ בצורה חזקה, לארציות בצורה מאוד חזקה, וזה דבר שצריך לנבנה באנושיות. עכשיו מחליף אותו אדם יותר מתפתח, יותר רוחני, אבל שנשאר לו הבסיס הזה של הכרה ברמה מסוימת של תורת האדמה. לא באופן חזק כמו שהיה לאנשי סיר אחורי, אבל קיים באנושות אחר כך. כן? אז יש פה תהליך של התפתחות של האדם, אבולוציה של האדם. זה מה שהתורה בעצם מתארת בפסוקים האלה. דבר נוסף שאומר הרב, הם נקראים בני חורין. למה? כשהם מאבדים את החסים, שגם בני חורין. ופה הוא אומר, תדע לך, אדם, מה שאתה רוצה לומר, אדם פרימיטיבי, אדם כאילו שמחובר לתורת האדם, זה לא רק אנשים פרימיטיביים. זה לא רק אנשים פרימיטיביים, אנשים קדמונים, לא רק הם, אלא גם אנשים מאוד מפותחים, מאוד משוכללים, מאוד מודרניים ומה שתרצו, מאוד חכמים גם, אבל עדיין הם יכולים להיות שקועים בארציות. אתם יכולים לשקועים בארציות, כי מה שמעניין אותם זה רק עולמות החומר. זה מה שמעניין אותם רק עולמות החומר, לכן הם שקועים מאוד בארציות. ומי ששקוע בארציות, אז הוא רואה את עצמו כבן חורין, כמו שאמרת, לטרוף את העולם, לעשות מה שבא לו, זה בן חורין. אבל בעצם החירות הזאת זה חירות מדומה שאופרת אותך להיות עבד. עבד משועבד למה שאתה, כאילו אתה משועבד לכסף, אתה משועבד כאילו לתאוות שלך, אתה משועבד לכל מה שאתה רוצה להשיג כל הזמן. לכן זה חירות שגורמת גלות, ולכן דווקא אם אתה מאבד את הקרקע, אם אתה מאבד את השייכות שלך לחומר, זה הופך אותך לבן חורין אמיתי. ואתה אומר חורין אמיתי, למה? כי אתה יצאת מכל השיעבוד למה שקובל אותך בחיים, לתאוות והיצרים שקובלים אותך, ואתה חי את מה שאתה רוצה באמת, את מה שנבראת עליו באמת. כן? ולזה ניתנה הארץ. לאנשים האלה, הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ, לאדם שידמה לעליון ולא לאדם ששייך לאדמה. אז הבנתם, זה שני הדברים המרכזיים, כרגע שראינו, ההתפתחות שיש באדם, האבולוציה הזאת שיש באדם, בבני סיר אחורי, וגם אמרנו, האבולוציה היא לאו דווקא אנשים פרימיטיביים, אלא גם אנשים מאוד מודרניים, אבל שהם חומרניים מאוד. אנשים מאוד חומרניים, שגם אצלם, השיעבוד לקר, התורה באה לומר, תדע לך, דווקא כשאתה תאבד את הנכסים שלך, דווקא זה יהיה לך ברכה הכי גדולה לפעמים. אדם שכאילו מאוד מאוד חומרני מאוד זה, דווקא אם תאבד, אז תצא לחירות, אז אתה תהיה בן חורין. למה אתה תהיה בן חורין? כי אז אתה תבין שבעצם החיים זה לא רק סביב החומר, לא רק סביב הנכסים, לא רק סביבה, מה שאתה רוצה להשיג, אלא החיים יש ערך, יש להם אידיאלים, יש להם מגמה של התקדמות, יש להם דברים של הופעת הטוב בעולם, זה החיים באמת, תבין את הדברים האלה, אז אתה תצא, כאילו סוג שתצא לחירות, לכן נעשו בני חורין מנכסיהם, כלומר לפעמים, זה מה שרוצה לומר פה, להבין לאבד את הנכס, זה מוציא אותך להיות בן, זה מוציא אותך לחירות, זה מוציא אותך יותר לחופש. לאבד את הנכסים, אתם מבינים את זה? בסדר? לאבד את הנכסים שלך, כי אחרת אתה משועבד אליהם יותר מדי. זה מה שרצו לומר פה עם בני החורי האלה. יפה. אבל עד עכשיו מה קיבלנו בעצם? שמי, אמרנו ככה, מה עדיף להיות? אדם בעל צלם אלוהים, בעל רוחניות, בעל קדושה, עדיף מאשר אדם פרימיטיבי כזה, אדם חובר לשקוע באדמה וזה, זה יותר עדיף. אבל מי יותר מכיר את הארץ טוב? מי יותר מחובר לתורת האדמה טוב? מי יותר? כן, הקדמונים, סיר אחורי, הפרימיטיבים האלה. הבעל חיים המפותח הזה. נכון? לכאורה נכון. אבל אנחנו נלמד שהדברים, הם לא כאלה פשוטים, הדברים מתהפכים. באיזשהו הדברים מתהפכים. שדווקא האדם הרוחני, האדם הוא שיש בו, כן, רוחניות ו... וצלם אלוקים שיש בו בצורה אמיתית, הוא הופך להיות מחובר לארץ אפילו בצורה חזקה יותר מאנשי שעיר אחורי אפילו. אתם מאמינים? כלומר, בסוף הפירמידה, בסוף המסלול, כאשר האדם מדמה לעליון, כשהוא מגיע לאדמה לעליון הזה שלו, אז הוא הופך להיות, הוא כולל את כל המדרגות, והופך להיות אפילו, כן, חזק יותר, עוצמתי יותר בקשר לאדמה, מאשר בני שעיר אחורי. ועוד חזק יותר מהם אפילו. איפה זה? איך רואים את זה? אז תראו, במדרש כתוב, שזה לפניכם נגיד זה קצת בעל פה אבל, שיש ככה, אבן השתייה, מכירים את אבן השתייה? איפה היא נמצאת? בית המקדש. בית המקדש, בירושלים, יפה. עליה הושתת העולם. עליה הושתת העולם היא היסוד של העולם. עכשיו, באבן השתייה הזאת, אז חז"ל אומרים, יש דבר פלא. מה הדבר פלא שיש שם? כתוב מציון מכלל יופי. מה זה מציון מכלל יופי? כלומר, היא כוללת, מכלל זה מלשון כוללת. כוללת את כל היופי שבעולם. מכלל, כל היופי, מכלל היא כוללת את כל היופי. שמה? אומרים חז"ל, מה הדרשה של זה? שכל המציאות כלולה בשורש, באבן השתייה שהיא כמו השורש של העולם. הרי תחשבו, אם יש עץ, אז כל העץ שיצא החוצה, הוא גנוז בעצם בשורש בצורה מאוד מתומצתת. אותו דבר, כל העולם, יש כאילו אבן השתייה, היא השורש של העולם. לכן, מאבן השתייה הוא מחזן מכלל יופי, שיש, מאבן השתייה יש כאילו, יוצא חוט מתחת לפני הקרקע, לכל משאבי הטבע שקיימים בעולם. כן, כל משאבי הטבע קיימים בעולם. יש עצים שלא יכולים לצמוח בארץ ישראל. אתם יודעים, כל עץ, כל איזה, צריך את האקלים שלו, צריך את המים שלו, את החום ואת הקור שלו, אני יודע מה, את התנאים האופטימליים שלו כדי לגדול. בסדר, לא כל, יש עצים טרופיים, יש פירות טרופיים, יש כל מיני דברים שלא יכולים להיות בארץ, יכולים להיות כל מיני בתנאי גידול מיוחדים, כן? אז מה שאומרים, מספרים לנו חז"ל, אז נגיד, לא יודע, קוקוסים, יש קוקוסים בארץ, אין לי מושג, יש בארץ קוקוסים, נראה לי שלא, כנראה שלא, אז הקוקוסים איפה שהם צומחים בעולם, איפה שלא יהיה הקוקוסים, אומרים חז"ל, אתם יודעים איך צומחים הקוקוסים בעולם? יוצא חוט מאבן השתייה, חוט כזה שעובר, יוצא מלמטה, הוא עובר ומגיע עד, נגיד הוואי, שמה, לעצי קוקוס, ומשם צומחים העצי קוקוס מזה, כי הם מקבלים את היניקת חיים שלהם, מקבלים אותו מאבן השתייה. ואותו דבר, כל הפירות, וכל היבול, וכל הצמחייה, כל הצמחייה שיש, וכל גם אוצרות הטבע שיש בעולם, יש חוט מתחת לפני הקרקע שהולך, ומגיע עד לשם, ומצמיח את הדבר הזה. מה אתם אומרים? מקבלים? כך כתוב בחז"ל, מה נגיד, לא? אז ומה? אז חז"ל נותנים דוגמה של פלפלים. פלפלים, בואו נראה, תסתכלו. אבל שלמה, מדרש תנחום, אבל שלמה שהיה חכם, נטע כל מיני אילנות, כל מיני אילנות הכוונה, הוא נטע את כל מיני אילנות שיש בעולם. כל מיני אילנות שיש בעולם, שלמה המלך נטע. איפה? בארץ ישראל. איך הוא נטע כל מיני אילנות? איך הוא נטע פה? אני יודע מה. אמרנו קוקוס, קוראים לה, לא יכול להיות את השם שלהם, נו. זה כל מיני הפירות הטרופיים האלה, או או כל מיני פירות אחרות, שהם לא טרופיים, אבל התנאים לא מאפשרים להם לגדול בארץ. התנאים לא מאפשרים להם לגדול בארץ, איך הוא נטע את זה בארץ? כל מיני אילנות. עכשיו, שלמה, זה לא היה מעבדות כאלה, שאתה יכול לעשות כל מיני דברים מלאכותיים היום. שנאמר, עשיתי לגינות ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי. מהו עץ כל פרי? כל פרי אוכל. אמר רבי ינאי, אפילו פלפלין נטע שלמה בארץ. פלפלין, שמדברים פה זה לא גמבה, אלא הכוונה לתבלין הפלפל. תבלין הפלפל, מה המקור שלו? בהודו. הוא גדל בהודו. בסדר? ובארץ הוא לא גדל. אבל שלמה המלך נטע גם פלפל כזה, שיח כזה של הפלפל, התבלין פלפל, נדע אותו גם בארץ. איך הוא עשה את זה? וכיצד היה נותן צורך? זה לא שייך לארץ, שייך להודו. מה זה שייך לארץ ישראל? זה לא המקום לגדל אותו. וכיצד היה נותן? אלא שלמה חכם היה. והיה יודע עיקר משתיתו של עולם. למה מציון מכלל יופי אלוהים הופיע? מציון נשתכלל כל העולם. גם מכלל וגם משון שכלול. נשתכלל כל העולם כולו כדתנינן. למה נקרא שמה אבן שתייה שממנה הושתת העולם? והיה שלמה יודע איזה הוא אגיד, זה רק דוגמה, תבינו, איזה הוא אגיד שהוא הולך לקוש. זה לא רודו כזה, ונטע עליו פלפלין ומיד היו עושים פירות. שכן הוא אומר, נתתי בהם עץ כל פרי, דבר אחר נתתי בהם עץ כל פרי, כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש, כך ארץ ישראל נתונה באמצע העולם, שנאמר יושבי על טבור הארץ, ומנה משתיתו של עולם יוצא, שנאמר מציון מיכל יופי אלוהים הופיע. ארץ ישראל יושבת במצאיתו של עולם, בירושלים במצאיתה של ארץ ישראל, ומגש במצא ירושלים, והאחל באמצע בית המקדש, והרון יצא האחל, ובאמת שתייה לפני אהרון, שממנה נשתת העולם, ושלמה שהיה חכם, עמד על השורשין היוצין ממנה לכל העולם ונטע. וככה, ברגע שהוא נוטע, תבין אם ברגע שהוא נוטע על השורש, אם פה מתחת לאדמה יש את השורש של הגויבות, לא יודע מה, של הקוקוס, אתה תטע פה בול עץ קוקוס, הוא יקבל, הוא יצמח הכי טוב, למה? כי המקור היניקה שלו, של העולם, נמצא פה מתחת לאדמה. חבר'ה, זה אמיתי, אתה יודע, זה לא סיפור הסבתא, זה באמת אמיתי. דברים אמיתיים, כשאנחנו יודעים, לא יודעים לזהות את זה. אבל זה קיים. הדבר הזה קיים. שמאבן השתייה, הגידים האלה הולכים לכל העולם, והם מגיעים לכל האוצרות טבע כנראה. פה מדובר אמנם על עצים, אבל שמעתי שגם מדובר ככה על, נגיד גם הנפט או דברים כאלה, גם כן מגיע מאיזשהו צינור, איזשהו יניקה מתחת לאדמה, שזה זה. לך תגלה אותה, בסדר? אבל זה קיים. אז לכן שלמה היה לו יכול לקחת ליטע בארץ ישראל אילנות ועצי מאכל, שאין להם, יכולת לכאורה לגדול בארץ, אבל הוא גדל, לא הוא גדל בארץ, כי הוא הביא אותם בדיוק על מקום היניקה. קודם כל היניקה שלהם, ולכן שמה הם צומחים בצורה מאוד טובה מאוד זה. עכשיו, אתם מבינים מה קורה פה? שלמה בעצם מה הוא עושה? הוא מתחבר מה? לאדמה. הוא יודע, זה מזכיר לכם מישהו מה ששלמה עושה? מה שסיר אחורי ידוע, יגיד לך, פה תיטע מה? תשים פה את התפוזים שלך, נכון? פה תשים את התפוזים שלך. פה תשים את התפוחים, פה את האפרסמון, פה את... ככה עמדו, אני אשיר אחורי, נכון? אותו דבר שלמה המלך, אומר לך, זאת אומרת, פה פלפלים, פה קוקוסים, פה גויאבות, פה זה... אותו דבר כמוהם. אותו דבר, אבל שתי עולמות שונים. הם עשו את זה מאיפה, מאיפה היה להם את היכולת הזאת מאיפה? מהאדמה, מהחיבור לה, בגלל שהם היו כל כך בלי תוכן רוחני, כל כך משועבדים לארציות, אז הם ידעו את הדברים האלה. אבל שלמה זה הפוך. אתם יודעים, שלמה הוא היה במקום שמה, הוא כולו אדם קדוש, הוא כולו אדם בעל רוח הקודש, בעל קישור עם אלוקים, מתוך הקשר שלו עם אלוקים, אז הוא יודע לזהות את הארץ. הוא יודע להכיר את הארץ, כמו אנשי סיר אחורי, אבל מה נאמת יותר? יותר מאנשי, למה יותר מאנשי סיר אחורי? אפילו יותר מהם. למה יותר מהם? כי מה? הם היו מסוגלים רק מה לעשות? מקסימום לזהות את מה שהאדמה בארץ ישראל באופן הרגיל מסוגלת לתת. את האופן הרגיל שלה. נכון? את הדברים שהיא רגילה לעשות, זיתים, כפנים, שבע פירות של ארץ ישראל, את הדברים האלה. אבל שלמה המלך ידע לזהות גם דברים שארץ ישראל אפילו באופן רגיל לא נותנת. באופן רגיל לא נותנת. אלא רק מצד המשתיתו של עולם, מצד אבן השתייה, מצד זה, כאילו הדבר מעבר לרגיל של הארץ, מעבר לרגיל, כן? אז לכן יוצא שבעצם הקדוש הוא אומר, תראה, זה, אתם מתחילים, האדם מתחיל מקום מאוד נמוך, מקום מאוד נמוך, מקום משועבד לאדמה, שם האדם נתחיל, אדם יצור פרימיטיבי כזה, יצור קדמון, יצור, זה, אבל משם אני לא רוצה שתישאר ככה, אתה צריך להתפתח, האנושות צריכה להתפתח, להתקדם, כן? להפוך להיות אנושית יותר, להפוך להיות בעלת בחירה חופשית בטוב, להפוך להיות בעלת מידות מתוקנות, בעלת תכנים מוכנים, בעלת עבודת השם, בעלת קדושה, הולך להתקדם, 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 וכל שהאנושות מתקדמת יותר, כן? אז ככה היא זכאית יותר לנחול את האדמה דווקא. ככל שהיא מתקדמת יותר, בטוב שבה, בצדיקות שלה, היא נהיית זכאית יותר לנחול באדמה. נחול באדמה. והמעלה הכי גבוהה, בסופו של דבר, כשמגיעים לחיבור החזק עם אלוקים, כמו שלמה המלך, עם רוח הקודש של שלמה המלך, אז אפשר להגיע, אז המדרגות מתהפכות, זאת אומרת, החיבור הופך להיות עם האדמה, כן? גם ההכרה בסגולות של האדמה הופכת להיות עליונה יותר. לא מצד שקיעה בארציות, הם דווקא מצד שקיעה ברוחניות. מצד שקיעה ברוחניות מצליחים לגלות סגולות באדמה שהם יותר מאשר היה אם היינו רק נשקעים בארציות. ולכן איפה כל הדבר הזה מתרחש? הוא מתרחש, איפה, אמרנו בסעיר. סעיר, נכון? סעיר זה המקום של בני סעיר אחורי שעשיו יורש אותם וכל זה. עכשיו, סעיר, מה מיוחד במקום הזה סעיר? שהוא כאילו, לכן זה בעצם מבטא פה את המהלך, כאילו חורז את כל ההיסטוריה, כי סעיר זה המקום ש, איך כתוב בפסוק, הנה בפרשה שלנו גם כתוב את זה, יעבור נא אדוני לפני עבדו, יעקב אומר לעשיו, הוא אומר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. כן? עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. כאילו, מה זה, מתי? אומר רשי, והוא לא הלך, הוא לא הגיע לסעיר בסוף. הוא לא, הוא עבד עליו. כן? אבל מה, אז מה קרה פה? מה הוא אמר לו את זה? אז מתי הוא יגיע ומתי ילך? בימי המשיח. שנאמר, ועלו משה מהר ציון לשפוט את הריסיו. אתם יודעים, רק לעתיד לבוא. המדרגה הזאת היא כאילו שמתחילה מהמקום הכי נמוך, שבני סעיר אחורי, כן? אז סוף התהליך של האדם, לצאת מהאדמה להדמה לעליון. סוף התהליך, כן? הוא בסעיר, כי זה בימות המשיח. ועלו משה מהר ציון לשפוט את הריסיו. הריסיו. ודווקא זה הקצה, זה הקצה, זה התכלית, כאילו מגיע שם. זה מתחיל מהמקום הכי נמוך, אבל גם המקום הכי גבוה, שהמשיח ילך לשם, וזה יהיה חלק מהנחלה העתידית של עם ישראל. הנחלה העתידית של עם ישראל, שמבטאת את הציעה ההתפתחות הרוחנית, שהאדם יגיע אליה, הציעה התכונות שלנו יגיע אליה, שמתוכה הוא גם יגיע לתוך הסגולות הכי הכי ארציות, הכי הכי נמוכות, יוכל להוציא אותם. טוב, עצור בזה. Thank you.